שלום לכולם, אנחנו בפרשת כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידך ושבית שביו. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידך ושבית שביו. אז מה נאמר פה בעצם? זאת אומרת, לכאורה בגשמיות זה לצאת למלחמה נגד אויב גשמי, אבל בעצם בחסידות מוסבר שהרעיון עצמו הוא מאבק בין המאבק פנימי בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. זאת אומרת שהאויבים של האדם זה הנפש הבהמית, מה שהיא רוצה, כל הרצונות שלה, והנפש האלוקית היא רמה הרבה יותר גבוהה באדם, שגם רוצה את האינטרסים שלה ואת העניינים שלה האלוקיים. אז מה זה אומר ושבית השבי? איך אפשר לשבות את הנפש הבהמית? אז מוסבר שעל ידי זה שאני רותם את הנפש הבהמית לצרכים של הנפש האלוקית, אז בזה אני שווה בעצם את הכוחות של הנפש הבהמית לצורך הצרכים של הנפש האלוקית. וגם מוסבר בחסידות שכשזה קורה, זאת אומרת שזה לא להתבדל ולהגיע למצב ש אני, הנפש הבהמית, אני משתק לגמרי, ורק הנפש האלוקית היא בעלת חיות מינימלית. אלא להפוך את כל הנפש הבהמית למעין סוס שעוזר לי להגיע לצרכים האלוקיים שלי. וזה אחד הדברים, ידוע שהיו גם חסידים שהיו יכולים, מרוב שהם היו שולטים על הנפש הבהמית, הם היו יכולים להרקיד את נפש הבהמית כמו סוס אנגלי, שעושים איתו תרגילים וקופצים ומסוכות והכל. זאת אומרת, מרוב שכל כך הם היו שולטים בנפש הבהמית שלהם, זה הפך להיות המנוע של הנפש האלוקית. זאת אומרת, זה לא, הם לא היו ברמה כזאת שהם נאבקו עם הנפש הבהמית. זאת אומרת, אני רוצה ללכת לכאן, הנפש הבהמית רוצה לכאן, והם נאבקים. אלא הפוך, הם הפכו את הנפש הבהמית למנוע לצרכים האלוקיים. הם הפכו את הנפש הבהמית לרוץ למצווה, לרוץ לעשות חסדים, להפעיל, להזיע בשביל מצוות. אז פה יש באמת, רעיון החסידים פה מובן, שאחד העניינים החשובים, שצריך רק לצאת למלחמה. רק צריך החלטה. רק החלטה, אני רוצה לצאת למלחמה. ואז מה קורה? הניצחון כבר מובטח. כי ההחלטה היא העיקר, כמו בכל דבר. אז אחד העניינים החשובים זה באמת להבין שהאויבים שלך זה בעצם הכוחות הפנימיים שבך. וברגע שאתה, בוא נגיד, כובש אותם ומשתמש בהם לצורך הנפש האלוקית, אז בעצם הניצחון מובטח. אחד הדברים הנוספים בפרשת כי תצא זה עניין עשיית מעקה. אז נכון שמעקה בסך הכל מדובר על דבר גשמי, אבל שוב נסתכל על העניין הרוחני, על העניין היותר עמוק שקיים בחסידות. אז בוא נראה מה המשמעות של המעקה בעולם החסידות. אז מוסבר תורת החסידות שברגע שבן אדם בונה בית חדש, אז ברור שיש צורך להגיע למצב שהוא בונה מעקה. ומה זאת אומרת בית חדש? בית חדש זאת אומרת כשבן אדם עולה קצת ברוחניות, שהוא עולה קצת ברוחניות, בעולם הרוחני שלו, והוא מתקדם, אז פה נדרשת ממנו קצת יותר זהירות בעולם החדש שנגלה אליו. כי המאבקים, הניסיונות, הם הופכים להיות חדשים. פתאום יש עוד ניסיונות. אז הוא צריך גדרים חדשים. כי הגדרים הישנים, נכון שהם מגנים עליו, אבל לא כמו בעולמות החדשים שאליהם הוא נחשף. אומר הרבי מלובביץ' שכשאדם יוצא מבית הכנסת, הוא באופן טבעי, כל יהודי, הולך ישר אחרי זה לבית המדרש, ללמוד קצת. ואחר כך מה קורה? הוא הולך, הוא יוצא לאן? ללמדת במלאכות. העובדין דחול. זאת אומרת, צריך ללכת להביא גם פרנסה. אז עליו לבנות מעקה שהעובדין דחול יהיו כראוי. זאת אומרת, המעקה הוא בעצם מגן, המעקה הרוחני פה הוא בסדר, התפללנו להשם, התרגשנו, חווינו חוויות רוחניות, למדנו תורה, התלבנו. עכשיו שאתה יוצא לשטח, שזה לא יהיה כביכול, עכשיו תחזור להיות מי שהיית לפני כן. לא, ההפך. פה נכנס העניין של המעקה. להכניס את הקדוש ברוך הוא גם כן לתוך הלמדת מהמלאכות שאתה עושה. ובאמת, מה שרואים גם שכשם שבגשמיות המעקה גבוה מהבית, אז ככה גם ברוחניות רואים שמעקה יש, יש צורך, זאת אומרת, המעקה מסמל את הצורך בסיוע ממקור גבוה יותר. ולכן יש בעצם מעקה שהוא גבוה מהבית בעצם, הוא גבוה מהגג. זאת אומרת, ההשתמשות פה במעקה שהוא יותר גבוה מכל הבית, השימוש בזה זה בעצם סימן וסמל לכך שאנחנו צריכים לבנות בית שיהיה קשור למשהו עליון יותר. מה זה הדבר העליון יותר? אז זה הקדוש ברוך הוא בעצם. אז לשם, 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 לשם בניית משהו חדש, אנחנו צריכים בברכה, יש צורך בברכה. והרבי מסביר שברכה זה מלשון המבריח, המבריח מן הגפן. זאת אומרת, כלומר משיכה, זאת אומרת, זה כמו משיכה. אנחנו מושכים כוח יותר עליון לעזור לנו בתהליך הזה החדש שיש לנו. אז בוא נראה את הברכה. ברוך אתה השם. ששם נאמר על ההוויה ברוך אתה השם ששם הוויה הוא נעלה יותר משם אלוקים. אבל אחרי זה לאן, אחרי הברכה מה אומרים? ברוך אתה השם אלוקינו. זאת אומרת אלוקינו זה מלשון טבע, כן? מכניסים את את האלוקים, משהו שהוא, מכניסים את שם השם, משהו שהוא יותר גבוה כביכול, מכניסים אותו לגדרי העולם, אלוקים, בתוך העולם, אלוקינו. כן? אשר ציוונו זה מלשון צוותא, שמחברים בעצם את השם העליון עם השם התחתון. ברוחניות זה גג העולם. זאת אומרת, ברוחניות זה גג עולם הבריאה. הגג עולם הבריאה הוא בעצם הקרקע לעולם האצילות. וזה גם כמו שכותב האריזל, מישהו יבדוק שם. אז זה, זה כל העניין פחות או יותר על הנושא של מעקה. דבר נוסף שהייתי רוצה לדון בו זה זכור את אשר עשה לך המלאק. על הפסוק הזה, מה ההסבר הרוחני בעצם הפסוק הזה? האם העניין להילחם עם עמלק חיצוני, גשמי? אז זה לא מדויק כל כך. אין פה עניין להילחם עם עמלק חיצוני וגשמי. איך אנחנו מבינים את זה? כי הרי אפשר להבין את זה על ידי זה שסנחריב, הרי שהוא הגיע, הוא בלבל את העולמות. הוא פשוט פיזר את העמים בכל מיני מקומות. וכשיבוא משיח, המשיח ידע בדיוק איפה, מי שייך לאיזה מקום, ואז גם הוא ידע איך להשמיד את המלך סופית. אבל פה אין דבר שאין בו משהו שרומז על העבודה הפנימית של האדם, על העניין החסידי. אז מה זה אומר פה, הזכור את אשר עשה לך המלך? אז מוסבר בחסידות שהמלך זה בעצם הכוח שמנסה לקרר את האדם כשהוא מתקרב לקדושה. ככל שהוא רוצה יותר להתקרב לקדושה, יש כוח באדם שמנסה לקרר אותו. איזה סוג של ספק, לא כדאי לך, כמו כל הדברים האלו. אז יש איזשהו משל מאוד יפה, משל חסידי, איך בעצם צריך לפעול. פעם איזה חסיד אחד אמר לחסיד אחר, תשמע, תקה בסוסים, עד שהסוסים ידעו שהם סוסים. אז זה נשמע לכם מספיק, נכון? אז הוא ממשיך, הוא אומר לו, דבר נוסף. ותקה בסוסים, אחרי זה, אחרי שהסוסים כבר יודעים שהם סוסים, עד שהסוסים ישכחו שהם סוסים. אז באמת, יש פה עניין מאוד מאוד עמוק. מה זאת אומרת, תקה בסוסים עד שהסוסים ידעו שהם סוסים? זאת אומרת, שיש פה איזשהו מצב של רתימת הנפש הבהמית, כן? הסוס שבך, תקה בו בצורה כזאת עד שהוא ידע שהוא נפש בהמית. אבל אחר כך, יש פה משהו עוד יותר עמוק מהדבר הזה. ואחר כך תקה בסוסים עד שהסוסים ישכחו שהם סוסים. זאת אומרת, דווקא בנפש הבהמית נמצא האוצר הגלום שלנו. ברמה הכי הכי גבוהה. זאת אומרת, ברגע שהסוס שוכח שהוא סוס, זאת אומרת שהוא מבין שהוא אלוקות. זה הרמה הכי פנימית. זאת אומרת, בתוך הנפש הבאמית יש מצבור אדיר של התלהבות ושמחה לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו לא נוכל להגיע לזה אם לא נכניס את זה לתהליך הנכון. זאת אומרת, אם לא תקה בסוסים בכלל, לא תדע בכלל שהסוסים יהיו בכלל לפני התהליך הזה בכלל. לכן בהתחלה צריך להקות בסוסים, כדי שהסוסים ידעו שהם סוסים. ואחר כך להקות עוד יותר בסוסים, על מנת שהסוסים ישכחו שהם סוסים. אבל מה אז קורה? הם מגיעים לרמות כאלה רוחניות שהם כבר מבינות שהם... זאת אומרת, שהם מבינים שהם כבר משהו אלוקי. אז פה אנחנו למדים שיש צורך שכל אחד יתחמם בקדושה. זאת אומרת, צריך שכל בן אדם יתחמם בקדושה. לא מספיק ללמוד תורה. לא מספיק רק להכניס את זה ברמה הרוחנית, אלא אפילו ברמה הבהמית, להכניס את שכל הגוף ירגיש קדושה, שכל הגוף ירגיש אלוקות, שכל שנייה ושנייה נרגיש את הקדוש ברוך הוא. אין עניין של לחלק את היום לחצי, ל-10 דקות קדוש ברוך הוא, כל היום אחר כך פעולות טכניות, אלא יש עניין בכל דקה ודקה וכל שנייה ושנייה לחיות אלוקות, להכניס את העניין של קדושה, להיות באקסטזה לקדושה. ויש עוד סיפור מאוד יפה שהרבי, שהיה נכנס אליו אדם להתוועדות, להתייחדות איתו, אז הרבי היה מקשיב לאדם שעומד מולו, לאותו יהודי, ושומע את כל מה שיש לו לספר על הצרות, על העניינים. והרבה מספרים שהרבי היה מזיע. ברוב שהוא היה נכנס לעומק האדם, ומרוב הזדהות עם האדם הוא היה מזיע. זאת אומרת, הוא לא היה רק שומע את זה בצורה טכנית, כמו בצורה פקידותית כזאת של כן, ככה תעשה, ככה תעשה, ככה, אלא הוא היה מזיע, הוא היה נכנס לתוך האור של האדם, כדי להרגיש את הקושי שלו, כדי להרגיש את ההתמודדות שלו. וככה הוא היה נכנס לעומק הבעיה. וזה גם, זה חשוב להבין ש... שצריך להכניס חיות לקדושה. זאת אומרת אותו המלאק לא יקרר את את החום הרוחני. ידוע גם שגם האדמור הזקן, היו פעם נכנס איזה חסיד לאדמור הזקן, הוא ראה שהאדמור הזקן יושב עם כל החבר'ה קדישה שלו, יש שם תיאורים מאוד מדויקים מה הוא ראה בדיוק, אבל הוא ראה אותם שהם יושבים, ופניו של האדמור הזקן היו מהירות כמו אש להבות. הוא הרגיש שהם בכלל לא נמצאים בעולם הזה, הם כל כך התלהבו בשעת לימוד תורה, כן? בשעת לימוד חסידות. והכניסו את כל ההוויה שלהם לתוך הנושא של הקדושה. הם לא חילקו ביניהם, לא חילקו את עצמם. אז זאת אומרת, פה אנחנו רואים שיש לחיות חסידות. לא רק ללמוד, להוביל את השכל, לא רק ללמוד, כן? אלא להביא למצב שהשכל, כן ללמוד, אבל לא רק ללמוד בשביל ללמוד, אלא להביא למצב שהשכל ישפיע על המידות. כמו שמצוין בפרשה הקודמת, פרשת שופטים, שהרבי אומר שיש ארבע רמות לאדם. אדם, איש, גבר ואנוש. אז על אותו משקל, אדם זה משהו לשכל, ואיש זה משהו למידות. זאת אומרת שהאדם ישפיע על האיש שבתוכו, לקוחות של האיש שבתוכו. שהאדם שבו, השכל שבו, והרחבת האופקים והמוחין בגדלות, ישפיע על האיש שבו, על המידות שבו. כך שהוא יתלהב בקדושה, יתלהב בחסידות, יתלהב בעשיית חסד. ועוד ידוע שביוד ח' באלול זה זמן לידתו של הבעל שם טוב. עכשיו אם תסתכלו המילה יוד ח' באלול בהיפוך אותיות זה חי באלול, כן? זה מישון חיות. חיות זה אומר שמחה, חיות זה התחממות, משהו חי. איך אגב שבודקים אדם אם הוא חי או לא חי, בודקים את החום שלו. זה אחד הדרכים לבדוק. אז זה סיפור של הבעל שם טוב, באמת שקשור לחום וקור, שרציתי לספר לכם. יש סיפור על האגם, שהבעל שם טוב פעם לקח את כל התלמידים שלו לאגם. אמר להם, בואו תשבו ותראו. ישבו וראו שהאגם היה כפור, כי היה קר מאוד שם. ובאו כל מיני חבר'ה כאלה גויים, שהתחילו לרשום כל מיני כתבות על הקרקע, הכפואה של האגם. וכתובות נאצה נגד יהודים וכל מיני דברים כאלה, והם התלהבו וככה. אז אמרו לו התלמידים של הבעל שם טוב, למה בדיוק הבאת אותנו לכאן? מה רצית שנראה כאן? אז אמר להם הבעל שם טוב, תחכו ותראו. הם ישבו שם איתו, ואחרי זה האנשים האלה הלכו. ואחר כך מה שקרה, הלילה עבר, שחר הופיע, והשמש בקעלה, והתחיל להיות קצת חם. כשהתחיל להיות חם, האגם, הקרקעית של הקרח של האגם, התחילה להיות נמסה. אחרי זה השמש זרחה יותר חזק, אז כל האגם הפך להיות מים חזרה. והוא אמר להם, אתם רואים? כל עוד הבעל שם טוב אמר להם, כל עוד אין חיות, כל עוד אין חום על הלב, כשהלב קר אז אפשר לרשום עליו כל מיני דברים, לכתוב עליו כל מיני חריטות כאלה של דברים שליליים, אבל ברגע שהלב חם אז כבר אי אפשר לכתוב עליו כלום. הוא חם, הוא חי, אז אי אפשר לכתוב עליו כלום. הסיפור מאוד שיפה, שמעתי ומאוד התלהבתי ממנו, רציתי לחלוק אותו איתכם. עוד ידוע שמיוד ח' ואלול ועד ראש השנה יש 12 ימים שהם מקוונים על 12 חודשים שעברו לעשות חשבון נפש וחרטה. וידוע שגם באלול יש השפעה על 12 חודשים הבאים. זאת אומרת יש השפעה על 12 חודשים שהיו כעשיית חרטה על מה שקרה, וציפייה ל-12 חודשים טובים. אבל הכל צריך להיות בשמחה, כן? כל העבודה בחודש אלול צריכה להיות תמיד בשמחה. אבל מה זאת אומרת, איך בינן יכול להגיד, רגע, איך אני יכול לעשות חשבון נפש, שזה קצת מעורר מרירות, עם שמחה? אז פה הרבי אומר, שאת השמחה, שהנפש האלוקית תהיה בשמחה, ושהמרירות, שהנפש הבהמית תהיה במרירות. זאת אומרת, לשבר את כל המסכים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא על ידי המרירות. כמו שעושים תיקוני חצות, שיש השפעה, כתוב בספר התניא בפרק כ"ז, שתיקון חצות יש השפעה של י"ק, לא ו"ק, שזה מעולמות עליונים יותר. ואלמא דאיתקסיא, מה שנקרא. זאת אומרת, בגלל זה מרגישים איזה עונג בתיקון חצות בלילה, כשלומדים תורה בלילה, אחרי חצות מרגישים איזשהו עונג כזה. עונג רוחני כזה. אז טוב, קצת גלשנו פה, אבל הנקודה היא שהשמחה צריכה להיות מצד הנפש האלוקית. והמרירות למרר את הנפש הבהמית, שהאור שלה גס, צריך, האור עבה וגס, צריך לבטש אותה כדי ש... כל המהות שלה תהיה לשרת את הנפש האלוקית. זה גם אפשר לציין שחייבים שכל העבודה תהיה בשמחה. לפי הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. ובחבד, בעיקר צריך להיות חשבון נפש על הפצת המעיינות. אם אנחנו מסתכלים, כל ההוראה של הרבי בכל השיחות, תשנון א', תשנון ב', זה להפיץ את המעיינות. ברגע שאתה קשור לרבי, הרבי זה כמו מעיין, אף פעם לא נטמע, ואפילו יכול להתגבר על משהו שהוא תומה הכי חזקה, תומת מת, שזה אבי אבות התומה. המעיין, הכוח של המעיין, זה, יש לו יכולת להתגבר על התומה הזאת. וברגע שאנחנו מקושרים לרבי, אנחנו מקושרים בעצם לרבי מלך המשיח, ואנחנו מפיצים את המעיינות, מפיצים את הסיפורי החסידות של הבעל שם טוב, סיפורי חסידות שמחממים את הלב, על ידי זה אנחנו גורמים בעצם לכך שמשיח בסופו של דבר יתגלה ויגיע. זאת אומרת, על ידי זה שאנחנו מעוררים את הניצוץ משיח שבנו, שבכל יהודי יתעורר ניצוץ משיח, זה יגרום לכך שיתעורר גם הניצוץ משיח, זאת אומרת, יתעורר למשיח עצמו, ואז יגיע המשיח ויגאל אותנו. אמן כן יהי רצון. יחי המלך המשיח.